אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית, ואנחנו במשטר של ניפוץ תקרות.
כן, כן.
תשמע, התרגלנו להגיד, אנחנו במשטר של מלחמה ובלגן וזה, ואני היום ואורן הלכנו לקניון, הלכנו לאגדיר, אכלנו המבורגר, ואז הלכנו לקניון, רואים מלא אנשים, מלא רכב, כל החניה
מפוצצת. אפס מקום.
לפני דקה הכל היה ריק.
אני חייכתי, אתה יודע, לפני חודש הייתי שם, אז הלכתי כאילו סרט אימה, סרט אימה. אתה הולך בקניון,
כלום.
אתה שומע רק את כל הצעצועים האלה של הילדים שעושים רעש, עושים כזה מוזיקה מפחידה כזאת, אתה יודע, של ילדים. רק את זה אתה שומע, ואין אף אחד. ריק.
כן, לא, אז זה כמו במדבר, שאתה רואה את ה... איך זה נקרא?
כן, האלה שמסתובבים.
אני חושב שזה נקרא גלגל רוח, אתה יודע? לא זוכר את השם. לא משנה, בכל אופן, נכון, היה שומם. מה זה שומם? ופתאום, בום, חיים, חזרנו.
כן.
כאילו, תשמע, זה מאוד משמח לראות, והדבר הראשון שעבר לי בראש זה שכמה זה מטורף שלא משנה איזה משבר, לא משנה מה יהיה. לא משנה כמה הדברים הם קשים, אנשים, אין מה לעשות, החיים חזקים יותר מכל דבר. אנשים רוצים לחיות, אנשים חוזרים לשגרה, וזה כיף לראות את זה, וזה היה משמח, אז אמרתי, נפתח עם זה את הפודקאסט ונדבר על זה רגע. וכיף לראות אנשים.
כן.
אז טוב, הנושא של היום, אורן, מה הוא?
בוא נדבר קצת על עובדים. איך מגייסים עובדים, איך מנהלים עובדים, איך מנהלים אותם בכלל עכשיו בתוך שעת משבר.
רגע, אבל שנייה, אבל זה רלוונטי גם לאנשים שרוצים לבנות עסקים בעתיד. זה לא קצת לאנשים במקום יותר מתקדם?
תראה, בוא נשים את זה לשולחן. מי שרוצה לבנות עסק ולהיות one man show כל החיים, אז welcome, בהצלחה, הוא יעבוד קשה כנראה כל החיים.
כן.
והוא לא... הוא יעבוד קשה, 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 קשה. ואני לא יודע כמה הוא ירוויח. הוא יכול להיות שהוא ירוויח טוב, אבל הוא לא יוכל אף פעם לפתח את זה למשהו יותר גדול. ואני חושב שעזוב, גם אם אתה one man show, עדיין אתה צריך צוות מאחוריך, שיתמוך בך בדברים שאתה צריך. וכדי לגייס את הצוות הזה, שהוא לא בהכרח חייב להיות עובד שלך בשכר, זה יכול להיות קבלן משנה, אתה צריך לדעת לעשות את זה בצורה טובה. אז יש פה המון המון חשיבות בכלל למפגש הראשוני. בסדר? כמה חשוב רושם ראשוני במפגש בין שני אנשים?
מה, אז זהו, אתה כבר רץ לתכלס של המפגש, הרושם הראשוני, איך לגייס, כל זה.
אתה רוצה משהו לפני, בבקשה?
בוודאי, איך אתה מכיר אותי? עד שאני לא גורם לך להשתוקק לזה, אני לא מתחיל.
יאללה.
טוב, אז בוא נוצא לספר קצת על איך אני הבנתי את זה שהדבר החשוב ביותר למעשה זה לבנות צוות.
נכון.
ובואו נסביר למה. תראה, בזמנו ראיתי הרצאה מאוד גדולה של גרנד קרדון, שהוא טייקון, טייקון, נדלן, איש במה, מנטור, פסיכופת, מטורף. ברמות הכי גבוהות, ברמה שאתה יודע, טוני רובינס, גרנד קרדון, זה שם. והוא הזמין לכנס שהוא מעביר אחת לשנה, שנקרא 10X, P10. ובכנס הזה הוא מזמין את האוטוריטות, את האנשים, את בעלי העסקים המצליחים ביותר בעולם. שבכנס שהיה אז, אני חושב שזה היה ב-2020, אם אני זוכר נכון, מי שהיה בכנס הזה זה ג'ון טרבולטה, שמי שלא יודע, ג'ון טרבולטה הוא לא רק שחקן קולנוע, הוא ביזנסמן ענק, כן? היה שם פלויד מאני מייוודר, שמי שלא יודע, הוא לא רק מתאגרף, הוא מיליארדר שקונה גורדי שחקים, יש לו מעל 100 גורדי שחקים שהוא קנה, שהוא השקיע. ועוד כל מיני אנשים, קווין הארט למשל, ועוד כל מיני אוטוריטות, שאתה יודע, היו שם גם עוד מלא בעלי עסקים, אבל בכוונה אמרתי את השמות האלה, כי אותם כולם מכירים, והם בעלי עסקים, איך אני אגיד את זה? שעושים כבוד למקצוע, בוא נגיד את זה ככה. ואני זוכר שלא משנה מי עלה לבמה, לא משנה מי דיבר, לא משנה באיזה נושא הם רצו להתמקד, פה אחד, כל אוטוריטה, כל ביזנסמן, כל מיליארדר שעלה על הבמה הזאת, כולם אמרו את זה, אבל כולם אמרו את זה בין בטעות או בדרך אגב או כנושא עיקרי, כולם אמרו שהדבר הכי חשוב להצלחה is a great team, צוות מנצח. כולם דיברו על הצוות שלהם, כולם דיברו על אנשים שנמצאים סביבם, כולם דיברו על זה. וזה לא היה בטעות, וזה לא היה כי, לא יודע, כי חיווינו אותם, לא. זה היה כי הם פשוט אמרו את זה כחלק מאבני הדרך שלהם להצלחה. יותר מזה, הסיבה אולי העיקרית להצלחה. אף אחד לא דיבר על כישרון טבעי, כלום. אגב, כולם דיברו על להתחיל בגיל צעיר ולעבוד מאוד קשה, כן. אבל אף אחד לא דיבר על כישרון טבעי, אף אחד לא דיבר על מזל. האמת שפלויד מאני מייבדר אמר, I guess I'm lucky. בסדר, אתה יודע, אנשים שלפעמים כל כך מצליח להם, כבר לא יודעים להצביע על מה כל כך מצליח להם. אוקיי? וכולם דיברו על צוות, על הצוות שלהם, אוקיי? שזה פקטור מספר אחת להצלחה. עכשיו, כשאני אגב חקרתי גם את ההצלחה של גרנד קרדון, ורציתי ללמוד איך המנטורים הגדולים עושים את זה, מה שאני ראיתי זה שהוא מלמד הרבה דברים שקשורים במחירות, הרבה דברים שקשורים בפיננסים, הרבה דברים שקשורים בנדלן, ועמידה מול קהל, הרבה דברים. אבל זה קטע. על מה הוא לא דיבר באופן ישיר? על הצוות שלו. אבל מה אתה רואה אצלו? בענק? הצוות שלו. הצוות, הצוות. הרי איך אתה יכול להרים מופע ענק ולמכור על במה למסה של אנשים אם אין לך צוות שיכול לתמוך בעומס הזה, בלתת שירות לכמות כזאת של אנשים.
כן.
וכדי להצליח בגדול, אתה צריך לעשות כמות של הצלחות. אתה לא יכול להצליח בגדול, אבל לפעול בקטן. זה לא עובד. נכון? ובשביל להכיל גודל כזה, בשביל לתפעל עסק שמכיל הרבה מאוד לקוחות, אתה צריך כוח אדם, אתה צריך עזרה. אוקיי? וכמה שיותר אתה רוצה לגדול, ככה אתה צריך יותר עזרה. כמה שהבניין יותר גבוה, הוא צריך יותר, מה שנקרא, עמודי תווך.
נכון.
תומכים, מה שנקרא.
נכון. בלי זה אפשר לגדול.
ולכן, לבנות צוות, זה בעצם הסוד להצלחה שאולי כל בעל עסק, אולי בלי אפילו לדעת, רוצה שיהיה לו.
נכון. בוא נגיד בעל עסק טוב, שהוא רואה משהו שהוא עובד, וזה יכול להיות גם משהו שהוא עושה, הוא צריך לדעת לשכפל את זה. אז אם הוא לא יודע לשכפל את זה, זאת אומרת, להציל סמכויות ולהביא עוד אנשים שישכפלו את מה שהוא עושה, אז הוא יישאר במקום. כי הוא יחשוב רק על עצמו כל הזמן.
לגמרי. כשאתה מגיע לאיזשהו threshold כזה.
כן.
זה נקרא. אתה מגיע למצב, לדוגמה, אגב, תמיד שואלים אותי, חבר'ה, בתחילת הדרך, תגיד, שחר, על מה נכון להשקיע, על מה לא נכון להשקיע. ואני תמיד אומר, חבר'ה, כל עוד העסק שלכם לא מניב, אל תשקיעו על כל מיני ספקים חיצוניים, חכו. שנייה. הדבר היחידי שאתם צריכים להשקיע זה על ספק אחד, אתם. רק אתם. כשאתם תהפכו להיות תרנגולת מניבה ותרנגולת שמטילה ביצי זהב ותכשירו את עצמכם ותשקיעו על לימודים, על כלים,
כן.
על דרך, על
מיומנות. כמה זה נכון.
ואתה תהפוך להיות הספק הטוב הזה של עצמך, אז מה שיקרה זה שאתה תתחיל, אתה להיות תרנגולת שמטילה ביצי זהב.
כן.
ועם הכסף שאתה תכניס, אתה יכול להשקיע בשלב מסוים בספקים אחרים או בעובדים. עכשיו, מתי זה קורה? כשה-time for value שלך, הזמן, תמורת הערך שאתה מפיק בזמן הזה, יהיה כבר שווה להשקיע אותו על הדבר המרכזי שלך.
כן.
נתן דוגמה, בדוגמה זה מאוד קל להבין. הרבה אנשים התחילת הדרך רצים לקחת אנשי שיווק. ואני אומר להם, טעות, טעות. עזוב את זה שהרבה פעמים הם לוקחים אנשי שיווק חובבנים, הם אפילו לא יודעים, כן? וזורקים כסף לפח. אבל נניח שהם בחרו באיש שיווק טוב. תשמע, אתה עכשיו הפכת להיות בן אדם מאוד תלוי באיזשהו אי שיווק, שאתה אפילו לא יודע מה הוא עושה, וביום שבו הוא מתחיל להטיל עליך סנקציות או שהוא ילך, אתה עבוד.
כן, פה הבעיה, פה הבעיה. הבעיה היא ניהולית, הבעיה היא ניהולית.
נכון, ולשים את חסדי העסק שלך בידיים של מישהו אחר, זה כמו לשים את התינוק שלך בידיים של מישהו אחר.
זה מה שאני אומר, זה בעיה ניהולית. בסופו של דבר, בן אדם...
זה גם טעות אסטרטגית.
כן, בדיוק. בן אדם שכמו שאתה אומר, לוקח עכשיו ספקים, כי הוא אומר אני לא מבין בזה שהוא יעשה את זה, אז מה הוא עושה? הוא לוקח את האחריות ומנסה להעביר אותה למישהו אחר, אבל האחריות על העסק היא תמיד תהיה שלו, הוא לא יכול להעביר אותה לאף אחד אחר, הוא יכול כן להציל סמכות, זה משהו אחר. יש להציל סמכות ויש להעביר אחריות.
נכון, אז בוא נתעכב על זה.
בוא נתעכב על זה, רגע. מה זה אחריות? אחריות זה שאתה נותן לבן אדם את כל מה שיש לך, וזורק את זה עליו. שהוא יתמודד. זה אחריות, זה הטלת אחריות.
זה להציל, לא, זה חוסר אחריות.
זה גם חוסר אחריות, כן?
אני חייב לדייק שנייה משהו שאתה אמרת, שנייה. יש פה שני מושגים. יש שליטה ויש אחריות, בוא נדבר על שני המושגים האלה. אוקיי? הרבה פעמים אנשים כשהם זורקים אחריות, הם גם זורקים את השליטה שיש להם באותו דבר.
לגמרי.
לדוגמה, אתה לא רוצה לעשות שיווק, כי אתה לא אוהב את זה, אתה לא טוב בזה, אז אתה נותן למישהו אחר, כך תעשה אתה, אני אשלם לך, תן בראש. מה עשית? זרקת גם את השליטה שלך הצידה, כי אתה לא מבין בזה כלום, ונתת למישהו לעשות את זה, אתה אפילו לא יודע לנהל אותו, ולהגיד מה טוב ומה לא טוב. הוא יכול לספר לך סיפורים, ולמכור לך לוקשים. ואתה לא תבין למה שום דבר לא עובד, ותישאר במקום, אפילו תיכנס להפסדים. זה לזרוק אחריות, זה לזרוק שליטה. אנחנו רוצים להאציל אחריות, להאציל סמכות,
בדיוק.
ועדיין להישאר בשליטה.
בדיוק, בדיוק. אתה מתאר את זה מדויק. אם אנחנו זורקים אחריות שלנו על מישהו אחר, ואנחנו לא מבינים מה הוא עושה, ואנחנו אומרים, זה לא אני, זה הוא. הוא אחראי, איבדנו שליטה, כן. הטלנו אחריות על מישהו
וגם
אחר.
וגם, תספר את זה לבנק.
ועכשיו,
תגיד
בדיוק.
תגיד לבנק, הוא אחראי, מה אתה רוצה ממנו?
בדיוק.
תגיד לו, בוא
נראה. זה לא עובד ככה בעסקים, זה לא, לא עובד
בוא
בעסקים.
בוא נראה אם הבנק יתחשב, למה? אני, בוא ננסה, לך לבנק, תגיד לו, שומע? אין, מינוס, כי הוא לא עשה לי שיווק טוב.
כן.
ואז תחזור אליי, תגיד לי אם הבנק יתחשב במה שאתה אמרת.
נכון. ובגלל זה אני חוזר רגע, עושה ריוויינד לכמה דקות אחורה, כן. על מה שאמרת. שזה ההשקעה הכי טובה היא למעשה בעצמנו, כי ברגע שאנחנו מפתחים את היכולות, ולא חייב את היכולות הטכניות, היכולות הניהוליות, לדוגמה בשיווק, אם אני לא מבין בשיווק וזרקתי אחריות על הקמפיינר שלי, אכלתי אותה, כי אין לי מושג מה הוא עושה שם, ואני לא יודע לבקר את זה אף פעם, ועכשיו עם מנוע השיווק של העסק שלי תקוע, אכלתי אותה, אין לקוחות בעסק.
בדיוק.
יפה, אז אני אומר, רגע, אבל אם למדת, אם השקעת בעצמך, קצת,
אפילו,
להבין שיווק.
אפילו במלמעלה.
כן, במלמעלה, במקרו, אל תיכנס לדיטלס. תבין במקרו מה אתה אמור לעשות, תבין במקרו איזה פעולות אתה צריך לעשות כדי לבקר את מחלקת השיווק שלך, ואז תנהל אותה בצורה טובה.
נכון.
רוב העסקים שאני רואה, ואני רואה את זה, גם אתה רואה את זה, אנחנו רואים את זה פה שבוע שבוע, נכנסים אלינו, אין להם מושג, בכלל, כמה התקציב שלהם? אין להם מושג מה עלות לליד, אוקיי? אין להם מושג אם, אם זה מביא לידים, לא מביא לידים, מביא תוצאות, לא מביא תוצאות. אין להם מושג אם הלידים איכותיים או לא איכותיים.
כן.
ואז הם אומרים, אני לא מבין, הקמפיינר שלי לא עובד טוב. מה זה לא עובד טוב? אתה מנהל אותו? תראה לי. ואז הוא אומר, מתחיל גמגם. מה התקציב? אני לא יודע. מה זה? אני לא יודע. מה זה? אני לא יודע. זה...
מה הבידול? אני לא יודע.
עכשיו שחר, בוא,
היד,
זה
לא
קורה,
יודע.
זה קורה.
מה הצעות? אני לא יודע. כמה מתחרים בדיוק. יש בשוק שלך? אני לא יודע. אוקיי, מהי אסטרטגיית השיווק שבחרתם לעבוד איתה? אני לא יודע.
כן.
עם איזה פלטפורמות אתה עובד? אני לא יודע.
כן.
הרבה שאלות שצריך לענות עליהן.
נכון.
עכשיו, אנשים, אתה יודע מה הכי מצחיק? הם אפילו לא יודעים מה לשאול.
כן.
הם באים לקמפיינר, שמעתי שאתה עושה שיווק, בוא, קח את העסק שלי, תשווק לי אותו, ויאללה, יש לי מוצר מדהים, אז זה אמור לעבוד. לא. יעבוד ever.
כן.
ever. ואם כן, נקודתית, וזה ייפול. עכשיו, כי זה לא מנוהל.
לא מנוהל. אגב, בפיננסים זה קורה לי גם כל הזמן. אני שואל אנשים, תגיד, כמה אתה מרוויח? זה אצל הרואה חשבון, אני צריך לשאול אותו. מה אתה צריך לשאול? זה העסק שלך, איך אתה לא יודע כמה אתה מרוויח? למה הוא צריך לדעת? עכשיו, הוא מנהל 500 לקוחות, לא יודע מה, 300 אלף.
זה לדעתי.
מי אמר שהוא יודע מה התוצאות שלך?
אני אגיד לך מה הבעיה, יש פה איזושהי קונספציה שצריך לנפץ.
קונספציה.
קונספציה, המילה הכי מדוברת בישראל.
כן.
יש פה איזושהי תפיסה, איזושהי קונספציה שצריך לנפץ. ובואו נבין אותה רגע. בתור מנפץ תקרות זכוכית מומחה, חשוב לי להפיל לכם את האסימון. תראה, כשכיר, ולימדו אותנו בחיים בעיקר להיות שכירים, כי כל המערכת המשומנת של מערכת החינוך מכוונת אותך רק לשם, והסביבה מכוונת רק לשם,
כן.
אז בתור...
יוצרים לנו קוביות כאלה.
כן, אז בתור אזרח שהנדסו לו את התודעה, זה חשוב, כדאי מאוד להקשיב למה שאני הולך להגיד עכשיו. תראה, כשאתה פועל כשכיר, אתה בעצם בא למלא איזושהי משבצת. משבצת שמישהו בנה. מישהו הכין לך את התפקיד הזה מראש. לא לך אגב ספציפית, לכל מי שיכנס לתפקיד הזה ויעשה את העבודה. ובתור מישהו שנכנס לעבודה כשכיר, אתה רק צריך לספק את העבודה כשכיר. את הזמן שלך אתה צריך לתת, את המיומנויות שלך ואת המקצועיות שלך אתה צריך לתת. אוקיי, ואתה צריך כמובן לדעת להטמיע את עצמך בתוך חברה, מה שנקרא EQ, ויש כל מיני מבחנים שגם יבדקו אותך, מבחני אמינות, כדי לראות שאתה בן אדם שבעצם גם יישאר שם ויעשה את העבודה וייתן בראש. סבבה. זה כשאתה שכיר. ואגב, ואם אתה תהיה ילד טוב, אז יתנו לך מתנה לחג. יפה. עכשיו, כבעל עסק, אתה זה שבונה את המשבצת.
נכון.
אתה זה שבונה את התשתית. אתה זה שמייצר את המעטפת. וכשאתה בונה את התשתית הזו, אתה זה שצריך גם לדאוג לה. זה כמו לבנות את כביש 6, למשל. כשאתה החלטת שאתה בונה כביש אגרה, שאם נוסעים עליו, אז משלמים לך על הנסיעה על הכביש הזה. ואתה סללת את הכביש, אבל אתה לא דואג לתשתית. כן. יש סדקים בכביש, אתה לא מתקן. כן. פתאום משהו, יש בקע ופתאום בולען שקרה, פתאום אתה משאיר את זה ככה, ואתה לא דואג לתנאים של הכביש. ואז מה יקרה באיזשהו שלב? יפסיקו לנסוע בו רכבים.
כן.
נכון? זה מה שיקרה, כן. באופן טבעי. כי יש איזשהו הרס טבעי כזה של העולם. עכשיו, כבעל עסק, אתה תמיד צריך להיות על הדברים. תמיד צריך לדאוג לתשתית. תמיד צריך לדאוג לנהל, נכון. ולראות שהכל תקין. וכן, אין מה לעשות. כבעל עסק, אם אתם ציפיתם לחיים שקטים ולא לחשוב על כלום, לא. זה כסחירים אתם יכולים לעשות. ללכת הביתה, לזרוק את כל מה שעשיתם, בלי להתחשב באם העסק שלכם או המפעל או לא יודע איפה אתם עובדים, יעלה אפילו באש. מבחינתכם, אתם בבית, הכל בסדר. המשכורת תדפוק בסוף החודש. כבעל עסק, אתה צריך לדאוג להכל.
כן.
אין מה לעשות, אתה במשמרת 24/7. כן. לא יעזור. מי שלא בנוי לזה, אגב, לא בנוי לזה, וזה בסדר. מי שרוצה הצלחה ענקית בחיים, והוא אובססיבי להצלחות, והוא כל הזמן במחשבות על איך להתקדם, מה לעשות, איך להצליח, כנראה, בנוי להיות בעל עסק.
כן.
וכן, צריך לדעת גם לעשות את הנתק שצריך והכל, אבל חד משמעית, לדאוג ולהיות באחריות מלאה.
כן.
זה האלף בית.
כן, אני רוצה להגיד, שבו הם נקשור את זה גם לנושא של הפרק, mm-hmm. של הניהול עובדים, ניהול עובדים או ניהול ספקים, נכון. זה לא משנה מה. נכון. אני אומר כזה דבר, תזכרו את המשפט הזה, הדג תמיד מסריח מהראש.
נכון.
זאת אומרת,
דג מסריח מהראש.
שאם המחלקת השיווק שלך לא בסדר, אל תאשימו אותם. בואו תראו מה קורה למעלה, אם מישהו כן. מנהל אותם כמו שצריך.
לא, גם הם בטח מכירים, הם בטח הלכו לאיזשהו עסק שקיבלו שם שירות לא טוב, ואז כשהם קצת עשו בדיקות, הם גילו שהבעלים הוא חתיכת פח של בן אדם.
כן.
זה תמיד ככה.
כן.
יפה, וכשהעסק הוא טוב, תמיד אתה מגלה שהבעלים הוא בן אדם כן. זהב. ובאדם אחרי ואכפתי, ומאוד שירותי.
בדיוק, אז כן. אני רוצה רגע לקשור את זה, אז אני אומר, קודם כל הדג מסריח מהראש, זה אחד, זה משפט אחד. מצד שני, אם אני אומר רגע, מה אני כן צריך לעשות, אז הייתי אומר, צריך תמיד להיות פה מה שנקרא רוח המפקד. Mm-hmm. אוקיי? זאת אומרת, רוח בעל העסק.
כן.
זה צריך להיות להשתקף בכל מקום בעסק, בכל מחלקה בעסק, בשיווק, במחירות, במחלקות התפעול אצל העובדים. כולם צריכים להיות בראש של המפקד. מה זה אומר? עכשיו, זה לפעמים גם הולך לרעה. כי אם הראש למעלה הוא שקרניק כזה, כן? שהוא לא, הוא לא בא לו
לא חסרים.
לא בא לו, כן? לא בא לו. אז ככה תראה גם החברה שלו.
נכון.
אבל אם למעלה זה יהיה בן אדם ערכי, אם למעלה זה יהיה בן אדם ערכי, יהיה את הרוח המפקד. אנחנו פה, יש לנו ערכים, יש לנו חזון. הוא גם יציג את זה בפני העובדים שלו. וככה זה צריך להתנהל.
לגמרי.
ברגע שזה מתנהל בצורה כזאת, העסק יתקתק ברוח המפקד. רוח המפקד תהיה זרקנית, עצלנית, כולם יהיו עצלנים. רוח המפקד תהיה חפפנית, כולם יהיו חפפנים.
לגמרי.
רוח המפקד תהיה בשליטה,
נכון.
כולם יהיו בשליטה.
לגמרי. זה אמת מוחלטת מה שאתה אומר פה כרגע, כי תראה, דומה מושך דומה, אני מאוד מאמין במשפט
נכון,
הזה.
נכון, נכון, נכון.
וכשאתה, בוא נגיד, בן אדם כזה, זרקן, שזורק אחריות, שאומר, לא, לא, מה שאני לא טוב בו, אני לא מתעסק בו. ואתה, מה שנקרא, מפזר, אתה יודע, את האחריות החוצה. לא מאציל סמכות כמשהו שהוא בשליטה,
כן.
במודע, בבקרה, לא. אלא מפזר אחריות, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדעת מה אשים כשזה לא עובד. אז מה יקרה? גם העובדים שלך יהיו כאלה.
כן.
אתה כנראה גם טיפול על האנשים האלה בלי לשים לב.
נכון.
כי אתה תתחבר למקום הזה.
נכון, יש את הרפור.
כי הם, כן, יש את
הרפור. הרפור קורה גם פה.
בדיוק, נכון. והם התחברו אליך.
נכון.
עכשיו, אם אתה בן אדם שאין לו סדקים, אין לו, אין, לא זורק אחריות, אחראי על הכל, קם בבוקר, אומר, לא משנה מה קורה, אני השם הבלעדי, אני לוקח אחריות על הכל. אם אתה בן אדם כזה, אז אתה יודע מה יקרה. האנשים שהם זרקנים לא יצליחו לעבור את המסננת שלך בכלל.
כן.
ואתה כנראה תעבוד רק עם העובדים שאתה תגייס, או פרילנסרים אפילו שאתה תעבוד איתם, אתה תעבוד רק עם אנשים שהם כאלה. ערכים, אגב, כשאני תמיד בונה את המצפן העסקי בנבחרת עסקים עם התלמידים, מה אנחנו כותבים שם?
גם אני עשיתי את זה איתך, אני זוכר.
נכון. מה אנחנו כותבים שם? ערכי העסק.
נכון.
ערכי העסק.
נכון.
עכשיו, למה רושמים ערכי העסק? למה? העסק יש לו ערכים? עסק זה דומם.
אני כל כך הרבה משתמש בזה.
יפה. אבל ערכי העסק הם חשובים, כי אתה חייב לייצר זהות לעסק. זהות עסקית זה נקרא. עכשיו, כשיש לעסק זהות, ויודעים שכאן גרים בכיף, יושרה, כבוד, אחריות אישית, אמון, נתינה, פריצת גבולות, מצוינות ואומץ ודברים כאלה, אז מי יבוא להיות בעסק הזה?
רק כאלה.
רק אנשים כאלה.
בדיוק.
ומי ייפלט החוצה? כל מישהו לא כזה.
נכון.
יפה. ואם אתה רוצה לייצר איזושהי הומוגניות בעסק, ושכולם יעבדו תחת אותה מטריה בסינרגיה, מה שנקרא, לאותה כוונה משותפת, עם אותם ערכים, עם אותה דרך, עם אותו חזון, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, זה להגדיר את ערכי העסק שלך, להחליט, איך אמרת, רוח המפקד, אהבתי את זה מאוד.
בדיוק.
איך אתה הולך לנווט את הספינה הזו, ומה שאתה תעשה, זה מה שיהיה. ואם משהו לא עובד, אגב, אז זה כיף להיות בעל עסק, כי אתה תמיד אשם.
בדיוק. זאת אומרת...
אני אוהב להיות אשם, אורן.
זאת אומרת, הנה הטיפ, הנה הטיפ שכבר אתם יכולים לרשום. זאת אומרת, כרגע אנחנו עומדים בשער הכניסה לעסק שלנו, וכל מי שרוצה להיכנס, אם הוא לא עומד בערכי העסק, ואנחנו זיהינו באינטואיציה אפילו שלנו, שהוא לא עומד באחד מהערכים שאנחנו הגדרנו,
כן, ביתת וולה
אין החוצה. כניסה, תודה רבה אדוני,
בדיוק.
זה לא בבית ספרנו. כן. למה? זה יכול לעשות יותר נזק כן. מתועלת הדבר הזה, מספיק יום נכון. אחד של עובד לא טוב, יכול לחרב לכם את העסק.
חד משמעית, בגלל זה אני שולח אותם למתחרים שלי. עכשיו תראה, מה שאני מאוד מאוד חשוב לי ככה להדגיש, זה ש... התשתית שאתם תבנו, תקבע לכמה גבוה תגיעו בקומות שאתם תבנו על התשתית הזאת.
כן.
אין מה לעשות.
כן.
ואם אתם מחפפים בתשתית, אחרי זה כל הקומות יקרסו.
כן.
ולכן, גם אם זה, ובואו נחזיר את זה שנייה לנושא שהתחלנו איתו, הרבה אנשים שאתה יודע, לא עושים כי הם לא רוצים לקחת על זה אחריות, כי זה כאילו כבד עליהם או שזה לא התחום שלהם, אז שוב, מה שיקרה זה שהקרקע תהיה מאוד מאוד, אתה יודע, שברירית.
כן.
מאוד שברירית, מאוד חסרת שליטה. כל דבר שאתה לא שם עליו שליטה, מנהל אותך.
כן.
ככה זה עובד.
כן.
צריך לשים על זה שליטה, זה נקרא. גם אגב בתחום המחירות, זה נקרא לשים שליטה במחירה. כן. אוקיי? יפה. אז קודם כל זה עניין של מיינדסט פה. אנחנו מבינים פה איזושהי תודעה שהיא תודעה של אחריות מאוד גבוהה. זה מתחיל מזה. אוקיי? עכשיו, אם אתה תעבוד נכון ואתה תהיה אחראי מהרגע הראשון,
כן.
כל העסק ייראה ככה.
נכון.
כל הענפים יצמחו ישר, מה שנקרא.
בוא נדבר, יש לי עוד כמה טיפים בשלב הזה של הראשון, בסדר? הרושם הראשוני הזה. אז בוא נגיד, דיברנו על זה.
מה זה הרושם
הראשוני? הפגישה הראשונית, מי אתה מכניס לעסק, התנועה הראשונית של אותו עובד, סלש ספק, אליי לעסק.
אז כשקולטים עובד לעסק...
בתהליך הקליטה. אז אמרנו בתהליך הקליטה, קודם כל אנחנו רוצים לראות שהבן אדם הוא בערכי העסק. אוקיי, אבל השיח פה הוא לא חד צדדי, הוא חייב להיות דו צדדי. זאת אומרת, ניתאי, תעשה לי טוב, אז פתח את המזגן. חם פה. זאת אומרת ש...
אל תוריד בערך, תשאיר את זה, זה אותנטי.
כן. תדליק את המזגן.
תדליק את המזגן.
תודה.
תודה, ניתן. כן.
בקיצור, השיח הראשוני הזה, הוא, אגב, הוא שיח מחירה לכל דבר ועניין.
כן.
למה? כי אתה רוצה עכשיו לגרום לצד השני להגיע אליך לעסק, ואתה רוצה לגרום לו להיות עובד הכי טוב שיכול להיות, או ספק הכי טוב שיכול להיות עבורך.
כן.
נכון? יופי. זאת אומרת, אתה צריך לרתום אותו אליך, כבר בהתחלה. אם אתם מתכוונים לגייס עובד ולא לעשות לו איזשהו תהליך של אקט מחירה, של מכרתם את עצמכם, את המוצר, את הרעיון, את הוויז'ן, את החזון שלכם, ולמה לא כדאי להיות לידכם, לדעתי אתם תקבלו עובד בינוני מינוס, ברוב המקרים. בסדר? זאת אומרת, אני אומר, כשאתם רואים את העובד, אתם צריכים לגרום לו להאמין בכם, אוקיי?
נכון.
ולהגיד לו את המילים שאם אתה רוצה להיות לידי, אני הולך לצמוח. כדאי לך להיות לידי. כן. אם הוא יבין שאתה תצמח והוא יבוא בעקבותך, והוא יצמח איתך ביחד, העובד הזה ככל הנראה יבוא וירצה להיות פה הרבה, כן, הרבה כן. זמן ולתקופה ארוכה ולא אני, יהיה אני איזה מבין, עובד
אני
רגעי.
אני מבין מה אתה אומר. בתחום הבמות והעמידה מול קהל זה נקרא חיבור לחזון גדול.
כן.
אוקיי? כשאתה בא ואתה מספר על חזון גדול, מקום שאתה מכוון אליו, ואתה גם משתף בהצלחות, ואתה מראה לאנשים שיש גם סיפורי הצלחה, נכון. ועדויות של לקוחות מרוצים, ואתה מראה להם
זה
שזה
אקט מקום... מחירה לכל דבר ועניין, זה... כמו שאני
כן,
אומר.
אז זאת המילה מחירה רגע בצד, אני מדבר כן. פה משהו הרבה יותר גבוה.
לא, מחירת הרעיון, אני לא מוכר להם בכסף, אני מוכר אבל את הרעיון.
עדיין, זה עדיין מחירה, עזוב את זה בצד. כן. אני מדבר על חיבור לחזון גדול, אני מדבר על המקום הזה שבו אתה רותם בן אדם לאיזושהי הצלחה משותפת, שהוא אומר, זאת מלחמה ששווה לי להילחם בה. הרי ראינו מה קרה עכשיו במלחמה של חרבות ברזל. כן. בגלל הטבח הנוראי שקרה בשביעי באוקטובר, ובגלל המכה מתחת לחגורה הקשה כן. שספגנו, מה קרה לכולם? כולם
ביחד.
יחד בעד לחרב ולחרע את החמאס. אנחנו מדברים פה למעשה על חיבור לחזון גדול. כשאתה מראה לבן אדם, ששווה לו להילחם במלחמה שלך, הוא יילחם בעד הסוף.
נכון.
כמו שעכשיו קרה במלחמת חרבות ברזל, תראה מה קרה, הטבח הנוראי, המכה מתחת לחגורה, הזעזוע, השוק שחטפנו פה, ייחד את כולם למען מטרה משותפת, למחוק את החמאס. ולמה פתאום כולם, בשיא המוטיבציה, באנרגוציה, אתה יודע, אתמול הייתי במכון של האיגרוף, איפה שאני מתאמן, וחזר אחד המאמנים שהיה במילואים, הוא היה בצפון, והוא אמר, חבר'ה, אתם לא מבינים, כולם באנרגיות C, כולם מלאים מוטיבציה, כולם שמחים, כולם באנרגיות טובות, כולם ברעל בעיניים, רק רוצים לתת להם בראש. אתם לא מבינים כמה המורל שלכם מרים אותנו. עצם זה שאתם, מה שנקרא פה, בבית שלכם, מחזקים אותנו מרחוק, זה מרים אותנו ברמות הכי גבוהות שיש. אוקיי? עכשיו, ככה זה, כשאתה מחבר אנשים לחזון מאוד מאוד גדול, עכשיו, אז אני מסכים עם מה שאתה אומר, ש... חלק מהעניין של גיוס עובדים, זה מעבר ללדעת לקלוט את העובד הנכון עם הערכים הנכונים, ולעשות לו את האודישן הנכון, זה גם לדעת לחבר אותו לחזון החברה, ולראות כמה זה נוגע בו.
נכון.
אם אתה קולט שאתה מדבר איתו, והוא לא מתלהב, וזה לא, אין לו ניצוצות בעיניים, אין לו את הפרפרים בבטן, הוא לא מתרגש, סימן שהוא לא ממש בא בשביל החזון הזה.
נכון.
הוא בא בשביל אולי קצת כסף או דברים אחרים. וזה לא רק הכסף. שוב, זה אומר, זה לא אומר אגב שלא ישלמו לו הרבה כסף, כן?
כן.
אבל אני מסכה, זה גם, אתה יודע, אני ככה נותן טיפ גם לעובדים. תהיו חכמים.
כן.
אתם רוצים שהבוס, מה שנקרא, ישקיע בכם, אתם רוצים שהוא יגדיל אתכם, בין אם זה בתפקיד, בין אם זה בתגמול שכר, בין אם זה לפרגן לכם באחוזים או בכל מיני בונוסים ככה שמנים.
כן.
אז תתחברו לחזון של בעל העסק.
כן.
תהיו הרוח הגבית שלו.
אני אומר כזה דבר, תראה.
זה מפוך, לבעל העסק אני אומר את זה.
אני חוזר רגע לעניין של המחירה, כי בסוף כן, אני חושב שיש פה איזושהי מחירה, כי מה זה בסוף מחירה? מחירה זה שיש לנו איזשהו רעיון וצורך, ויש לנו פתרון, ואנחנו יודעים לשלב את זה ביחד, אוקיי? זאת אומרת שאם אני בא, אם מגיע אליי עובד, שיש לו צורך מסוים, הוא רוצה להשיג משהו בחייו, ואני יכול להיות, זה הגלגל שיקח אותו לדבר הזה שהוא רוצה להשיג, בסדר? אז אני יודע לחבר את הצורך והפתרון ביחד, ולרתום אותו אליי יותר חזק, בסדר? וזה זה גם, זה החיבור לחזון, זה מה שאני מדבר עליו.
אוקיי, עכשיו תשמע, עוד משהו קטן שאם כבר אנחנו נוגעים בזה, אם כבר פתחת, שזה טיפ שלמדתי מגרי וי, גרי ויינרצ'אק, שהוא בעיניים שלי בין הלידרים החזקים ביותר, אוקיי? הוא כאילו הבוס החלומי, סוג של. כי הוא קודם כל בן אדם מלא אמפתיה. מלא 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 באמפתיה. הוא אף פעם לא שופט אנשים, הוא תמיד זוקף אותם לקו זכות. והוא, פעם אחת שמעתי אותו אומר באיזשהו סרטון, אם אתה רוצה שהעובדים שלך יעבדו בביצועים גבוהים, שוב, קודם כל הם בחיים לא יעבדו בביצועים שלך כבעל העסק, כן? אם אתה רוצה שהם יעבדו כמוך, תן להם להרוויח את מה שאתה מרוויח.
כן.
אוקיי? אז זה גם משהו להסתכל עליו. אבל יחד עם זאת, אתה יכול לגרום לעובד לעבוד בביצועים הכי גבוהים שלו. איך? אם אתה תבין את הנפש הפועלת שלו ואת הצרכים שלו מהבית.
בדיוק מה שאמרתי, כן.
כן. יש עובד... שיבוא אליך ויגיד לך, הכסף זה הכי חשוב לי. יש עובד שיבוא אליך ויגיד לך, השעות, הגמישות בשעות, זה הכי חשוב לי. יש עובד שיבוא ויגיד לך, תשמע, אני בכלל מחפש מעמד ומשמעות, וזה מה שמעניין אותו. הוא מוכן לעבוד גם עד 12 בלילה, עד 1 בלילה, רק תן לו תפקיד משמעותי. ולכל עובד יש איזשהו צורך מרכזי,
בדיוק.
איזשהו מניע מרכזי. ואתה צריך להיות מספיק חד הבחנה, או מספיק קשוב ואכפתי, כדי לברר איתו מה זה הדבר שהכי חשוב לו. ונחשו מה? זה לא רק הכסף.
נכון. בוא נגיד, ברוב המקרים זה לא רק הכסף.
נכון, בטח. לא, יש מקרים שכן, אבל כן. בהרבה מקרים גם לא. כן. צריך להיות מספיק חד ולהבין כן. את זה, אוקיי?
כן.
יפה.
עכשיו אני רוצה להגיד לך פה איזשהו משפט, שבוא נפתח עליו את הדיון.
יאללה.
אני יכול להגיד לך כזה דבר, להערכתי, ובוא תבדוק את זה גם, ותבדקו את זה גם, 90% מהאנשים שעוזבים מקום בעבודה, זה בגלל בוס חרה. בסדר?
כן.
תבדוק אותי. תבדוק אותי.
אגב, או איש עסקים שהוא לא טוב.
לא משנה, הבוס שלהם, הבוס לא חייב להיות איש עסקים.
לפעמים הבוס, שנייה.
בסדר?
לפעמים הבוס הוא טוב.
כן.
אבל העסק כושל. ואז הבוס והעובדים הולכים
ביחד. אז זה עוד פעם, הדג מסריח מהראש, אנחנו רואים את זה.
שנייה, לא. זה לא עניין של
אז מה?
זה לא סירחון מבחינת הערכים. זה פשוט בן אדם שלא קיבל הכשרה עסקית.
גם יכול להיות.
אוקיי? הוא לא יודע איך להתמודד עם מצבים, או שהשוק הכניע אותו.
כן.
והוא היה צריך יותר עזרה, והוא היה צריך יותר כלים, יותר הכוונה. עכשיו, תראה, ברגע שהבוס הוא מאוד טוב, אבל העסק נכשל, אין מה לעשות. אתה יודע מה יקרה? הבוס והעובדים ילכו לאיזשהו בר שכונתי, ויפקו ביחד אל כוסית וויסקי. כן. אבל אם אתה גם בוס טוב, גם איש עסקים מבריק, אתה גם יודע לספק תשתית חזקה לעובדים שלך, אתה יודע לספק להם ביטחון, אתה יודע לספק להם צמיחה, יהיו איתך. אתה יודע, איך אומרים, שלום עושים עם החזק, לא עם החלש.
כן.
אז גם פה אותו דבר. עסקים עושים עם החזק, לא עם החלש, ואם אתם רוצים שיהיו לכם עובדים, תדאגו לעסק חזק. אז אני רק שנייה מחבר משהו קטן שחשוב לי רגע לסיים אותו. חבר'ה, אפשר להציל סמכויות ולתת לעובדים שלכם תפקידים ולהוריד ממכם עומס באיזשהו שלב. אתם לא רוצים לעשות את השיווק, אל תעשו את השיווק. אתם לא רוצים לעשות את המחירות, אל תעשו את המחירות.
כן.
אבל מתי? בשלב שבו הצלחתם כבר לעשות מספיק שיווק ומספיק מחירות ומספיק ניהול פיננסי ומספיק לנהל את העסק ומספיק עסקים ולתת שירות, אתם בעצמכם. ובאיזשהו שלב, כשאתם רואים שה-time for value שלכם, ששווה לכם יותר להשקיע את הזמן, רק בעיסוק שלכם, או בדברים שאתם הכי טובים בהם, זה המקום באמת להציל סמכות. זה המקום בעצם לתת לכם לבצע את העבודה. כשאתם יודעים שמה? שאם הם שם ואתם פה, זה יהיה יותר אפקטיבי, לא פחות.
כן.
סייג קטן בנקודה הזאת. סייג קטן. אם אתם אנשי המחירות או אנשי השיווק הכי טובים בעסק, ואתם רואים שיש ירידה במקום הזה של השיווק או של המחירות, אתם עדיין חייבים להיות בבקרה ולהיות בפוקוס לייזר על השיווק ועל המחירות. כי אלה המנגנונים הכי פגיעים בעסק, הכי מסוכנים.
נכון.
ששם יש צוואר בקבוק, כל העסק נחנק, ואז בהצלחה גם לשלם לעובדים. אז חשוב רגע לעשות פה גם, אתה יודע, אז שההבנה של סדרי עדיפויות ומה נכון ומתי נכון.
כן.
אז כשהעסק מספיק טוב וחזק, והזמן שלכם שווה יותר, נגיד בשירות שאתם מספקים, ואתם יכולים עכשיו לקחת איש שיווק שהוא יתעסק בזה, ואתם תתפנו יותר לשירות או יותר למחירות, מצוין, זה הנקודה לעשות את זה. ולעסק יש אבולוציה. הוא לא ממשיך כמו שהוא התחיל, והוא עובר אבולוציה, הוא גדל
כן.
ומשתפר.
כן.
אז חשוב להבין את זה.
אני רוצה שניגע עוד קצת בתהליך הקבלה של הלקוח, של העובד, הגיוס של העובד, הקליטה. אחר כך גם נצלול איך אנחנו מנהלים אותו במהלך הדרך. אבל אני רוצה רגע שנדבר בדיוק גם על הניהול, אבל גם על אופן האנשים שאני מגייס ומי אני מכניס. אז מעבר לערכים, זה שאני רואה אותם שמחוברים לעסק, אמרנו, אנחנו רוצים, זה אחד, אמרנו פה כמה דברים. אחד, שהם יהיו מחוברים לערכים. שתיים, אנחנו רוצים לראות שבאמת יש להם איזשהו פשן כדי להצליח בעסק שלנו, ושהצורך שלהם והפתרון שלנו באמת מתחברים אחד לשני. עכשיו, אני אתן עוד טיפ שלישי, ושזה גם מתקשר לשני, אבל זה טיפ שהוא סופר חשוב, שבאמת שברגע שיישמתי אותו, העובדים, ובאמת ניהלתי בעברי צוותים של עשרות עובדים, והטיפ הזה ברגע שאתה מיישם אותו, אני אומר לך שזה game changer. אם אני לא רואה בעובד שלי רעב להצלחה, רעב שהוא יבוא רעב לעבודה, אני לא מגייס אותו.
לגמרי.
בסדר? אני רוצה לראות בכל עובד שאני לוקח או ספק, אני רוצה לראות אש בעיניים. אם אני לא רואה אש בעיניים ואני רואה מישהו כבוי, חסר אנרגיות, לא מספיק חד, לא מספיק יודע מה הוא רוצה.
חי.
לא חי, בדיוק. עזוב אותי, לך לעסק אחר, הכל טוב. כן. אצלי אני רוצה את הרעבים.
לך לביטוח לאומי.
אגב, זה יכול לבוא בחשבון על חוסר ניסיון וחוסר מקצועיות.
לגמרי.
אין לי בעיה להכשיר את הבן אדם.
ברור.
כל עוד אני רואה בו את הפוטנציאל ואת הרעב להצליח,
נכון.
זה עדיף לי על ניסיון ומקצועיות של הבן אדם.
אגב, סיימון סינק, הוא אמר בדיוק את מה שאתה אמרת כרגע, בול. סיימון סינק, שאגב גם ממנו למדתי המון על מנהיגות ועל עובדים, הוא מנהל גופים גדולים, הוא מלמד את זה, חכם מאוד הבן אדם. יש לו ספר שנקרא Leaders Eat Last.
כן.
מנהיגים אוכלים אחרונים. חכם מאוד הבן אדם.
כן, הוא חזק מאוד.
כן. אז סיימון סינק דיבר על הטוקסיק לידר. טוקסיק לידר, הוא אומר שהצבאות הקומנדו המובילים של, סתם דוגמה, הרעיות הים של, של ארצות הברית, בנייבי.
כן.
אז הוא אומר ששם, אתה יודע איך הם בוחרים מנהיג? איך הם בוחרים את המפקד? הם לא בוחרים את הבן אדם עם הביצועים הכי גבוהים, שהוא הכי תחרותי. הם אומרים שבדרך כלל זה הטוקסיק לידר, המנהיג הרעיל.
כן, כי הוא דורס את כולם אחר כך.
כן. הם יבחרו דווקא את הבן אדם שיש לו הכי הרבה יכולת, אתה יודע, לנהל ולהתאמה בחברה ולגרום לאנשים ללכת אחריו ולאהוב אותו. והוא לאו דווקא חייב להיות בביצועים הגבוהים ביותר. ה-IQ שלו גבוה, ולא חייב שהביצועים שלו יהיו הכי גבוהים.
אהבתי, אהבתי מאוד.
כן.
EQ okay. גבוה, זה מאוד
מאוד. אמושנל, כן. Mm-hmm. החלק הרגשי שלו, היכולת שלו לעבוד בארגון, בחברה, ואתה יודע, לדאוג גם לאחר, ולא רק לעצמו.
הצוותיות.
הצוותיות, בדיוק. עכשיו, אז הוא דיבר על זה שלפעמים הם אפילו בוחרים את, את המנהיג עם הביצועים היותר נמוכים, אבל שאנשים הכי מסתדרים איתו.
כן.
והוא יודע להוביל ולהנהיג. אתה מבין? ודווקא זה שהוא התחרותי, האגואיסט, זה שמתרכז בעיקר בעצמו, אבל הוא גם ביצועיסט מאוד, הם אומרים, זה הטוקסיק לידר. זה זה שאנשים לא ילכו אחריו.
נכון.
הוא יביס את כולם, הוא ינצח את כולם, הוא לא יעבוד עם כולם.
נכון. אז זה, okay. זה מוביל אותי לדבר הבא, okay. של מה אתה צריך לשדר לעובד שלך. זאת אומרת, אתה צריך לשדר לו את המנהיגות הזאת. אם אתה לא תשדר לו את המנהיגות הזאת, הוא לא ילך אחריך. זאת אומרת, זה קודם כל להראות לו את החזון,
לגמרי.
אבל אז גם להנהיג אותו לכיוון החזון, ולהראות לו שאתה מנהיג אותו כל הזמן.
תשמע.
המנהיגות זה ערך מאוד מאוד חשוב, שכל בעל עסק,
כן.
או מעסיק, או בוס, צריך לסגל לעצמו.
נכון, וזה מתחיל ביכולת להנהיג את עצמך, ולהיות בקונטרול
נכון,
על עצמך.
נכון, נכון.
ובמיינדסט מפלדה.
כן. אגב, נאה דורש, נאה מקיים, כן? אתה חייב... כל מה שאתה דורש מהעובד שלך, אתה לא יכול להגיד לו, תשמע, תעשה ככה וככה, ואתה לא יודע כלום.
Leaders eat last. Leaders eat last. מנהיגים אוכלים אחרונים. זה בדיוק זה. יפה, קודם כל תדאג לארגון שלך, קודם כל תדאג לעובדים שלך, קודם כל תדאג שהצרכים שלהם מסופקים, אתה תהיה בסדר, ואם אתה walk the talk, תאמין לי שהם ילכו אחריך.
נכון.
אז זה מהמקום הזה. מהמקום השני, יש את העובד. העובד, איך לדעת לבחור את העובד הנכון. אז יש את הביצועיסט, זה שיודע לתת עבודה, זה שהוא מקצוען, סבבה. האם הוא הכי טוב? לא בטוח, אוקיי? לפעמים המקצוען והביצועיסט, יש לו גם אגו. והוא גם רוצה להיות, אתה יודע, הוא רוצה, הוא אליי, הוא להיות הבוס. והוא להגיד לך מה לעשות הרבה פעמים.
בוא, יש לי דוגמה פצצה בשבילך.
דקה, דקה.
תסיים ויש לי דוגמה פצצה.
אלה זה עובדים... אם השתן עולה להם לראש, הם יכולים לעשות לך המון נזק בעסק.
כן.
הם יכולים לפגוע לך ברכי העסק.
כן.
אוקיי? אני דווקא אעדיף את העובד, שהוא פחות מקצוען.
כן.
שהוא קואוצ'בילי, שהוא ספוג, שהוא רוצה ללמוד, שהוא רעב ללמוד, שהוא בא גם בשביל ההתפתחות שלו, ולא רק בשביל התוצאות שלו.
נכון.
אוקיי? ואחד כזה, זה בן אדם שאני גם אשמח לבנות לו את היכולות האלה.
וזה פוטנציאל, זה בן אדם שהפוטנציאל שלו יישאר איתך גם תהיה לטווח כן. ארוך.
נכון, כי לבנות SOP, ספרי נהלים, ציפיות עובד, כן. שיטות עבודה, מערכת הכשרות, כל זה אנחנו עושים, וזה עובד נפלא.
כן.
את זה לא בעיה לעשות, אבל לגרום לבן אדם פתאום, כרם ביום בהיר, להיות בלי אגו, למשל,
כן.
זה, אתה יודע, החיים צריכים לקחת אותו איזשהו סיבוב כדי שזה יקרה. אז יש כמה לומים על הראש וזה יקרה.
כן.
ואני לא רוצה להיות בתפקיד הזה שנותן לום על הראש לאף אחד.
כן.
אני רוצה להיות בתפקיד שזה שמעשיר ובונה להם את היכולות. אז כל התכונה הזאת של האגו הזה, צריך להיזהר מזה עם עובדים. מאוד.
נכון. צריך לתת לך דוגמה. דוגמה, כשעבדתי במשרד רואי חשבון, אז איך הייתי מגייס את האנשים. אז תחשוב שהיו מגיעים אליי מלא מלא קורות חיים.
לבריאות ניתאי.
ואז אני רואה קורות חיים של בן אדם שהוא מצטיין, עם ציונים סופר גבוהים, מאוד מאוד איכותי. מצד שני, בן אדם עם תעודה לא משהו, ציונים לא משהו, בסדר? אבל אתה רואה שהבן אדם הזה, יש לו רקורד של הרבה מאוד עבודות, והוא עבד בהרבה מאוד מקומות, והוא גם עבד באיזה מקום כמה שנים, בסדר? אפילו שזה מסעדה לצורך העניין. אני זוכר שהיה לי איזה בחור, שהוא עבד במסעדה איזה כמה שנים, 5-6 שנים, והוא לא היה מצטיין. אז עכשיו אני שואל, רגע, במי כדאי לבחור? בזה שמצטיין? או זה שעבד במסעדה כמה שנים, והמציונים שלו לא משהו? אז בוא אני אתן לך את האני מאמין שלי, ותראה רגע משהו הפוך. הרבה מאוד אנשים היו בוחרים דווקא במצטיין. היו אומרים, תביא לי את המצטיינים, אני רוצה את הכי טובים שיהיו אצלי. ואז הם מגיעים לבדיוק למה שאתה אומר, מגיעים לטוקסיק לידר הזה, שלפעמים יכול גם לחרב את הצוות. בסדר? כי הוא למה? הוא תמיד רוצה להיות מספר אחד, הוא תמיד רוצה להוכיח את עצמו, וגם לפעמים הוא דורך על אחרים בדרך, ובגלל שהוא כזה טוקסיק, גם קשה להנדס אותו לצורה שאתה צריך, בסדר? הוא לא אוהב להיכנס למרובעים שלך, הוא אוהב להיות במקומות שלו, שהם לא בהכרח טובים לך ולעסק. מצד שני, יש בן אדם, שאולי הוא לא כזה מקצועי, אבל הוא עבד כל כך קשה כל החיים, עבד אפילו במסעדה, 5 שנים. בן אדם שירותי, בן אדם שהוא סיפר לי דברים, הייתי בהלם, תראה איזה דברים, זה לא קשור לציונים בבית ספר, במכללה או באוניברסיטה, לא קשור לזה, זה קשור להתנהגות של בן אדם. הוא סיפר לי שכשלקוחות היו מגיעים לבית קפה שהוא עבד, אז הוא היה מביא להם כבר, איך שהם נכנסים למסעדה, לבית קפה, מחכה להם כבר הקפה שלהם והקורסון שהם אוהבים כל בוקר. הוא היה זוכר את הלקוחות, וכל אחד היה מחכה לו את המנה שהוא אוהב. מה זה אומר לך על בן אדם?
זה נקרא hospitality, הכנסת אורחים, שירותיות.
שירותיות ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, נכון? תחשוב, עובד שזוכר את הלקוחות שלו, ויודע לתת את הצרכים ללקוחות. איזה עובד זה?
אבל בשביל זה חייב להיות לך את הperspicacity, את היכולת הבחנה.
כן.
את היכולת לקלוט. אני, הרבה פעמים אני רואה בן אדם, סתם דוגמה, אתה יודע, זה במבטים הקטנים.
כן.
אני יושב עם לקוח, אני רואה אותו, דופק, טק, מבט קטן לקוס.
כן.
מה אני יודע? שאולי נגברה לו השתייה והוא רוצה לשתות. אני מיד אומר לעובד שלי, תביא לו בבקשה מים או קפה. שואל אותו מיד, מה אתה רוצה לשתות? מים או קפה?
כן, יפה.
הדברים האלה, זה הקטנות האלה.
נכון. בדיוק, זה לא כתוב בקורות חיים הדברים האלה.
כן, זה לא כתוב בקורות חיים. זה העובד הזה שבא ויושב איתי ואני רואה אותו, מסתכל למטה פתאום באמצע השיחה. אני מבין שמשהו יושב עליו, כי כשהעיניים הולכות למטה זה פונה לרגש.
כן.
לכיוון הבטן. מה קרה? משהו עובר עליך? הכל בסדר? שואל אותו מיד, לא מחכה.
כן.
אתה מבין, לא נותן לאבן בנעל להמשיך להיות שם, ואז הוא נפצע תוך כדי הליכה. לא, לא, עוצר, אומר לו, מה קורה? הכל בסדר? אתה צריך משהו? הכל טוב? אתה מבין? לדוגמה, אתמול ששום, עם רון שעכשיו מסכן, היה לו קלקל קיבה.
כן, חולה מסכן.
כן, מרגיש לו טוב. אז אני באתי אליו, לחדר שלו, ואני אומר לו, רון, מה המצב? וזה, הכל טוב? תמיד אני שואל אותו, הכל בסדר? אתה בטוב? האמת היא שקמתי בבוקר עם כאבי בטן. מה אתה אומר? נו, אז למה באת? למה אתה לא הולך הביתה? לא, בסדר, אני בכל זאת, אני אתן מעצמי, אני אעבוד, אני אעשה. רון, אם אתה לא מרגיש טוב, אני אומר לך ללכת הביתה. כי רון, אתה יודע, רון, אם לא אומרים לו לעצור, הוא לא עוצר. אתה מבין? בן אדם מחויב ברמות הכי גבוהות.
כן.
עכשיו אני בא, אני אומר לו, רון, לא, לא, לך הביתה, הכל בסדר. אם אתה לא מרגיש טוב, הכל בסדר. ליל תחליף אותך, יש לנו פה גיבוי, הכל טוב. בסדר? הוא לא הלך הביתה. תקשיב טוב, אורן, הוא לא הלך הביתה, הוא לא רצח את הביתה. רק בערב, שהוא כבר היה עם חום, פתאום עלה לו החום, אז הוא אמר לליאל, שומעת, אני הולך הביתה, רק תגידי לשחר ותשאלי אותו אם זה בסדר. והיא אמרה לו, לך כבר הביתה, היא כבר יודעת, לך כבר הביתה.
כן.
אתה מבין, מסכן, אחרי זה הוא היה עם חום והכל.
תראה כמה בן אדם מחויב, זה בדיוק דוגמה כן, טובה אבל... לבן אדם שהוא מחויב.
יפה, אבל למה זה קורה? למה מערכת החסים היפה הזאת קורית בעסק? שהעובד רוצה לתת רק יותר, והבוס רק רוצה לתת רק יותר. למה זה הווין, ווין, ווין הזה, המטורף הזה? כי יש פה בעצם איזושהי רגישות, איזושהי רגישות לנפש של הצד השני. יש פה איזושהי הבנה של מה אנחנו גם דורשים מצד
אמפתיה.
שני.
אמפתיה.
כן, זה הרגישות יחד עם לדעת גם לדרוש. כן, זה האמפתיה יחד עם גם, לפעמים גם לתת את הנו-נו-נו כשצריך.
כן.
וכמובן, לדעת לבחור את הבן אדם הנכון, תמיד.
כן. אז תראה, אני בשוטף, אני רוצה לתת עוד טיפ, בשוטף בכלל שאני מנהל את העובדים, אז אני קורא לזה מדיניות דלת פתוחה. זאת אומרת, אני לא אוהב שהעובדים שומרים, העובדים סלש קבלנים, קבליני משנה, שומרים דברים בבטן. לא רוצה. אני מעדיף לטפל בכל דבר באותו הרגע. זאת אומרת, מדיניות דלת פתוחה. יש בעיה, אני פה. בוא עכשיו תדבר.
תיכנס אליי למשרד, מתי שאתה צריך.
תהפוך את השולחן גם אם צריך,
כן.
אבל תוציא הכל. אתה יודע, נגיד כשעבדתי ב-EY...
תהפוך את השולחן, מקסימום, נשים כפפות אגרוף, נרד למכון.
כשעבדתי ב-EY, אז היו עושים שיחות הערכה פעמיים בשנה. אז אתה יודע, באים לשיחה עם העובדים, והם מתחילים לשפוך. אני אמרתי, אין דבר כזה. חבר'ה, מי שבא אליי בשיחת הערכה, ופתאום מוציא לי דברים שאני לא שמעתי עליהם במהלך התקופה, אני אחס עליכם. למה? כי אצלי הדלת פתוחה. אתם יכולים לבוא מתי שאתם רוצים. אני לא צריך את השיחות הערכה האלה. השיחות הערכה האלה מבחינתי הם לפרוטוקול. אני איתכם ביום יום מדבר. אני לא צריך לחכות חצי שנה לדבר איתי.
כן. לי יש איתה גם עוד תוספת קטנה.
כן.
אני לוקח אותם למכון איגרוף בסוף היום, מוצאים אחד את השני, מחרים אחד את השני, מה שיש להם להוציא, יאללה, באגרופים, אבל בסוף היום. סבבה?
כן.
אז לפעמים ניתאי מעצבן אותי, הוא חטף כמה לראש,
כן.
ואז הוא נרגע. נכון, ניתאי?
כן. הפוך.
אתה יודע ש...
הוא נהיה שפיץ, אני שמעתי שהוא נהיה שפיץ.
כן, האמת שהוא השתפר רצח. מה נראה לך, אני מאמן אותו כל הזמן. אתה יודע ש... אני שואל ברעיונות עבודה, אנשים שאני רואה כזה בנויים וזה, אני שואל אותם, נו, אתה עושה איזשהו משהו, ספורט, מתאמן? הם אומרים לי, כן, מתאמן, וזה, יאללה, מעולה, אתה יודע שחלק מתנאי הקבלה פה זה לבוא למכון אגרוף איתנו, אם לא יכולים לקבלים.
רוח המפקד.
כן. לא, זה כיף, זה טירוף.
אז תראה, אז בוא, נתנו פה המון טיפים.
זה לפתח אותם. אני רק אגיד שנייה למה הכוונה שלי. זה לפתח את הבן אדם מעבר לכותלי העסק.
נכון.
אוקיי? זה לא רק להיות בעסק 100%, זה לבנות אנשים. אתה יודע, הדבר שאני הכי אוהב ואני הכי מאמין בו, זה התפתחות אישית. ואני רואה, אתה יודע, בכל דבר אני רואה התפתחות אישית. בניהול עובדים, בבניית עסק, עסק זה דבר שהכי מפתח אותך, בניהול, אתה יודע... לעשות דברים שמקדמים חלומות לאנשים, בלתת שירות, כל דבר זה התפתחות אישית למעשה.
כן.
ואני חושב שהמתנה הכי טובה שאתה יכול לתת לבן אדם, זה להיות איזושהי אבן דרך משמעותית בחיים שלו, שצמיחה אותו.
לגמרי.
וגרמה לו להיות במקום הרבה יותר טוב. כי אם אתה באמת חבר שלי, אני אצפה ממך להרים אותי בחיים.
נכון.
אם אתה באמת חבר שלי, אני אצפה ממך לדאוג לי ולמשפחה שלי, שיהיה לנו גם כסף ורווחה וכלכלה וביטחון וצמיחה ומשמעות והכל. אתה מבין? זה אם אתה חבר שלי. ואני חושב שכל בעל עסק צריך להיות כזה עם העובדים שלו. כי בסוף מדובר בנפשות. ובסוף מדובר בבני אדם. ומה אתה רוצה? אתה רוצה לעזור. אתה רוצה לתת. אין ערך גבוה יותר מהערך הנתינה.
כן. זאת אומרת, אתה חייב להיות סוג של השראה גם עבור ה...
לא רק השראה, לא רק השראה, גם ממש לעזור להם, ממש להיכנס פנימה לחיים שלהם ולעזור להם בחיים, כן.
כן.
זה מה שאני חושב.
עכשיו, בוא נמשיך רגע את העניין הזה של המדיניות דלת פתוחה, כי גם את זה צריך לדעת איך לעשות. אתה יודע, העובד יכול להיכנס אליך ולהתחיל להגיד לך כל מיני דברים, ואז אתה יכול גם להתפוצץ, כי אולי הוא אומר שטויות ודברים, דברים שהם לא נכונים. אני בעד לא לעצור את אותו עובד, זאת אומרת, לתת לו להקיע את הכל. בסדר? כשעובד מגיע אליך ויש לו משהו בבטן, והוא רוצה לדבר איתך, עובד סלש קבלן משנה, בסדר? אנחנו מדברים על עובדים, קבלני משנה, whatever. יש לו משהו בבטן, תן לו לשפוך הכל. תן לו לעשות את הסירקולציה. אוקיי, הוא צריך להכניס אוויר חדש. אז תן לו להוציא את הכל. בשלב הזה, מה שאני אומר, הקשבה. אל תתערב. תן לו לשפוך הכל. שישפוך הכל, וכשהוא יגיד לך, סיימתי, תאמין לי, אז פתאום מה יקרה? זה כמו, מה קורה אחרי שאתה מקיא, שאתה לא מרגיש טוב ואז אתה מקיא? פתאום מרגיש טוב, נכון? זה בדיוק אותו דבר. תן לו להקיא את הכל החוצה, לשמוע, הוא כבר ירגיש יותר טוב, כי הוא פרק את העול מכתפיו, ועכשיו תגיב בצורה עדינה, אמפתית, ותראה, תבין קודם כל מה הוא רוצה. בלי להקשיב לאותו עובד, אתה מאבד מלא, אתה מאבד את הכל, מאבד את כל השיחה. כן. זה לא חוכמה ישר לקפוץ בראש ולהגיב, כן. לא נכון, אבל אתה ככה, לא נכון, אבל אני עושה ככה, לא נכון, לא, 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 זה לא עובד ככה. יש דרך לעשות את זה בצורה.
יש גם דרך לבוא לעובדים ולתת הערות. אגב, טיפ קטן לגבי זה. כשאתם מדברים לעובד ויש לכם תלונה לגבי הדרך שבה הוא מתנהג, הדרך הטובה ביותר לבוא אליו זה להגיד לו מה הוא עשה ברמת הפעולות שלא מצחן בעיניכם, ואיך זה גרם לכם להרגיש, ואז לשאול אותו איך הוא היה מרגיש אם זה היה קורה הפוך.
כן.
ולא להגיד לו אתה כזה, אלא תן דוגמה. אורן, כשלא מסרת לי את הדוחות בזמן והגעת באיחור בבוקר, זה גרם לי להרגיש שאתה מזלזל בסטנדרטים שאני מנסה להתוות כאן בחברה, ואפילו זה גרם לי להרגיש שאתה לא מכבד אותי ברמה האישית.
זה שיקוף.
ויש לי שאלה אליך, אם אני הייתי מאחר לך בתשלום של המשכורת שלך בסוף החודש, או מאחר לך בבונוסים בכל רבעון, אתה, לדעתך, היית מקבל את זה? לא? למה לא? אוקיי. אתה מבין? זאת אומרת ככה, בדרך הזאת.
כן, השיח הוא שיח של הסברה, לא שיח של נזיפה. זה בדיוק מה שאתה מנסה להגיד פה, נכון?
שאני אגיד עוד משהו קטן לגבי זה. יש מקרים שבהם...
שזה עבוד.
כן, זה עבוד. ואז העובד הוא איזשהו סוג של בור ללא תחתית, ואתה יודע, אם נהג מונית מבקש ממך פי 10 על המחיר של הנסיעה, שאתה יודע שכל נהג מונית אחר ייקח מחיר נורמלי, אז אל תיקח את אותה מונית. גם את זה אני אומר. אבל צריך כן להיות עם האורך רוח הזה, ואני גם אגיד עוד איזשהו משהו קטן. לפעמים אנשים, אתה יודע, בוסים ובעלי עסקים מגייסים עובדים, והם נותנים לעצמם כל כך הרבה קרדיט על הרעיון שהם עשו, ועל היכולת שהם לקלוט אנשים, וזה סוג של, אתה יודע, הם יודעים מזמן שהעובד הוא לא טוב, אבל האגו הזה של טוב, אבל אני קיבלתי אותו, קצת מנהל אותם, כאילו, הם לא רוצים להודות בזה שהם טעו בגיוס. וחבר'ה, אין דבר חזק יותר ממבחן התוצאה. גם אם אתם חושבים שגייסתם נכון, הרבה פעמים זה גם נכון לפטר. אז יש לי חוק, יש לי כלל אצבע. מוכן?
כן.
תקשיב. לגייס מהר, אוקיי? לפטר מהר, ולקדם הכי מהר.
כן.
אוקיי? שוב. לגייס מהר, לפטר מהר, ולקדם הכי מהר, אוקיי? והדרך הכי טובה לגרום למסננת הזאת בסוף להוציא לך רק יעלומים, זה לא להפסיק לגייס, לפטר, לקדם. לגייס, לפטר, לקדם. אוקיי?
כן.
ממש ככה.
לגמרי.
עד שזה הופך להיות יעלום, מלוטש, 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 מלוטש. כן. ככה זה עובד. אוקיי? ו-no hard feelings, מה שנקרא.
כן.
כן? יופי.
יופי, אני אוהב את כל מה שאמרת פה, כי באמת מה שצריך פה בסופו של דבר זה לנהוג באמפתיה, וגם לשקף את הדברים תמיד לצד השני בצורה שהוא יבין. ברגע שאתה בא ונו נו 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 ונו נו 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 נו, איבדת את העובד שלך, הוא לא ירצה לעבוד איתך.
נכון.
אתה פשוט מאבד אותו, אתה מנתק את החזון ואת כל מה שדיברנו עליו, את הערכים, אתה מנתק
נכון.
לגמרי, ואז אין מחויבות.
לגמרי.
עובד, עובד ייקח אותך גבוה,
לא,
כן, אבל אני אומר, עובד ייקח אותך גבוה מאוד, בסדר? הוא ימלא את המשבצת שאתה נותן לו, ואפילו מעבר אליה, אם הוא ירגיש שהוא מאמין במפקד שלו. הוא ילך איתו משמעית. עד הסוף.
חד משמעית. ומצד שני, אני גם אגיד, אובר אמפתיה, ולתת לעובד לעשות איתך שמות, מה שנקרא.
לא, לא, צריך לשים גבולות.
זה, שוב, לדעת לשים גבולות.
ברור.
אז צריך גם להגיד את זה.
ברור.
ושוב, הכלל הוא מאוד פשוט.
כן.
לגייס מהר.
כן.
לפטר מהר.
כן.
ולקדם הכי מהר. אוקיי? כשאתה קולט בן אדם שיש לו את היכולות ואת הרצון ואת הרעב להתקדם, והוא גם הוא לוקח על עצמו אחריות, תן לו.
כן.
תן לו. תעשה את זה בשכל. עזוב את ה... אתה יודע, את המוסכמויות החברתיות.
כן.
אתה רואה בן אדם שגייסת והוא לא מתאים, תפטר.
בוא נדבר
על... אתה רואה בן אדם שגייסת והוא כן מתאים, תשקיע בו. תהיה אמפתי אליו, תדאג
כן.
לו, לצרכים שלו. תגדיל אותו.
יש לי נושא טוב, שאפשר גם לדבר עליו. מה עושים אם עובד שיש לו איזה מקרה בבית, אתה יודע, עובדים הרבה פעמים כולנו, יש לנו מקרים בבית חריגים. לא יודע מה, חתונה... הריון, מחלה קשה שהיא נמשכת. מה אנחנו עושים עם העובדים האלה? מה עושים איתם בתקופה הזאת? שבוא נגיד, הם לא פוגעים, התוצאות לא טובות, זה על חשבוננו.
אוקיי.
אבל אנחנו יודעים שיש לנו יעלום ביד, שהוא כרגע בתקופה פחות טובה בחיים. כי איך שאני רואה את זה, תראה, עובדים טובים, לגייס אותם, זה קשה. עד שאתה משיג אותם, אבל אם אתה רוצה לקחת עובד לתקופה ארוכה, אוקיי? אתה צריך לדעת להיות אצלו גם, איתו בחיים, גם בתקופות הפחות טובות שלו, וגם כי כולנו בתקופות, אתה יודע, לכולנו יש את הירידות ואת העליות בחיים.
ברור, זה מערכת יחסים לכל דבר.
ויש פה מערכת יחסים, ויש לפעמים את הירידות.
כן.
אז השאלה איך אתה מתייחס בירידות לאותו עובד, שהוא פוגע לך בתפוקה בעסק, כן?
אני מאמין מאוד פשוט לגבי זה. קודם כל, אם הציפיות שלך הם שהעובד יהיה בביצועים שלך, כבעל העסק, אז אתה חי בסרט.
כן.
חי בסרט. העובד הוא לא שותף שלך, והוא לא הולך איתך חצי-חצי ברווחים. אז לא לצפות לביצועים כמו שלך, זה בראש ובראשונה. לא לצפות למעל ומעבר. אוקיי? וגם, כמובן, להציב סטנדרטים מסוימים. נכון? יש לזה שם, איך קראת לזה? ציפיות בחברה, יש לזה שם, סטנדרט משהו.
מה? סטנדרטים?
ASAP, משהו כזה, זה שראשי תיבות כאלה שאז אמרת לי. לא משנה. בכל אופן, תיאום ציפיות, שיהיה איזשהו סטנדרט מסוים של, אתה יודע, יעילות, אפקטיביות, שלא יהיה בביצועים אולי, אתה יודע, שאנחנו לא מצפים להם. עכשיו, תשמע, בא אליך עובד, שאתה יודע שהוא טוב, אתה יודע שהוא מחויב, אתה יודע שאכפת לו, אתה יודע שהוא חזק, ואתה יודע שהוא יעשה הכל בשביל להשלים את המשימות כשהוא במצב כזה בריא עם עצמו, נכון? זה אחד ששווה להילחם, גם כשהוא נופל, להחזיר אותו חזרה על הרגליים. שווה להילחם בשבילו. כמובן, במידה ורמת המחויבות שלו נשארה גבוהה, אוקיי? אבל אם העובד הזה, אתה קולט שהכוונות שלו הם לא הכי... אין פה אינטרס משותף.
כן.
הוא לא דואג לך לחברה, הוא לא איתך, הוא מנותק, והוא מספר לך הרבה סיפורים, והוא בורח לכל מיני דברים, והוא פעם באירוע הזה, פעם באירוע ההוא, פעם זה קרה, פעם זה קרה, פעם הלך לו הרכב, פעם זה, פעם נפטרה לו הסבתא, פעם נפטרה לו עוד פעם הסבתא.
כן.
כל מיני דברים כאלה שאתה שומע, אבל זה בא ממקום של חוסר רצינות, זה עובד שאני לא משקיע עליו דקה אחת, דקה כן. אחת. ואני יותר מזה, זה מאוד מרגיז אותי, שמשתמשים בתירוצים קשים, שנוגעים ברגש ובלב, ואתה יודע, ומנסים להתחמק מאחריות. כי אז מה קורה? זה כמו לצוק זאב זאב, כשיקרה מקרה אמיתי באמת, אתה יודע, הבוס לא יאמין לך.
כן.
אז אתה יודע, אז גם, אתה יודע, לדעת מתי הם עורכים אותך, ומתי כן. עובד איתך או לא איתך, זה חשוב לדעת.
כן.
אוקיי. אז כמובן שאם העובד הוא רציני והוא מחויב, להיות שם בשבילו, להרים אותו, לעזור לו, אם אתה יכול לעזור לו גם בבית, תעשה את זה, אם אתה יכול לפתור לו בעיה, הוא יעריץ אותך על זה אחר כך, הוא יגיד שהוא מוכן להתאבד בשבילך על הדברים. ובוא, אתה יודע מה, בוא נדבר על דבר שאתה יודע, קצת התפספס בחברה המערבית, וזה ה-brotherhood, האחוות אחים, מה שנקרא. אתה יודע, כשאתה עם אחוות אחים, ואתה בן אדם שאכפת לו מהסביבה שלו, ואכפת לו מהחברים שלו, ואתה תהיה מוכן למות גם בשביל החברים שלך, אתה הופך להיות בן אדם מאוד עוצמתי. מאוד עוצמתי. ואם אתה משיג אנשים כאלה שגם מוכנים להתאבד בשבילך ולקפוץ על רימון בשבילך, מה שנקרא, אתה יכול לכבוש מדינה עם האנשים האלה. ממש ככה.
כן.
וה-brotherhood, האחוות אחים הזאת,
כן.
זה משהו שקצת התפספס בחברה המערבית, שכל אחד בקוביה הקטנה שלו, בעבודה שלו, מחכה לשכר, רוצה לדאוג רק למשפחה שלו, לחלקת אלוהים הקטנה שלו.
כן.
אבל אם אתה בא, ואתה יודע להיות סוג של מנהיג שבט, ואתה יודע לדאוג לעם שלך ולאנשים שלך, הם יעשו הכל בשבילך.
כן.
אז זה גם נקודה שצריך לדבר עליה, שקשורה,
כן, זה
אולי לא ספציפית לגיוס עובדים, אבל כן קשורה מאוד למנהיגות.
בדיוק, זה המנהיגות.
שמובילה אחרי זה לממש תוצאות מטורפות בניהול ובתפוקה של העובדים. חד משמעית. חד
אגב,
משמעית.
יש את המיליארדר הסודי, אתה ראית עם גן קרדון, אמרתי לך, אבל יש גם את השני.
זה נקרא המיליארדר הסודי בעברית?
מיליארדר הסודי, כן.
איזה למה תמיד?
סיקרט ביליונר.
מי זה האנשים האלה שמתרגמים את הסרטים?
למה? זה סיקרט ביליונר.
בא לתת להם באמת ביתה לפרצוף, חלס לתרגם סרטים כל כך גרוע, למה להרוס? בוא נער, זה ממש גרוע. אנדרקאבר ביליונר.
אנדרקאבר, זה לא סיקרט? אנדרקאבר.
אנדרקאבר ביליונר זה השם באנגלית. איך אתה אמרת שקוראים לזה?
חשבתי סיקרט מיליונר.
לא, אבל איך קוראים לזה בעברית?
המיליארדר הסודי.
המיליארדר הסודי?
כן.
בחיית.
שכזה.
לא, זה מיליארדר בהסוואה, יא טמבלים, נו באמת. יו, אין לי כוח.
בקיצר,
טוב.
למה אני מדבר על זה? יש שם בפרק, לא עם גן קרדון השני, בפרקים האחרים.
בפרקים הקודמים, נו.
יש שם איזה בחור שגם כן לקח איתו צוות. אני אתן בקצרה ככה. הוא לוקחים מיליארדר, בסדר? שחי במקום אחד ועושה מיליארדים.
ואז זורקים,
זורקים אותו.
אותו
באיזה חור.
בעיירה.
בצד השני של ארצות הברית.
שלא בלי, מכירים אותו.
בלי השם שלו, בלי כלום.
ובלי כסף.
ובלי הטייטלים ובלי כל הדברים ובלי כסף. ואומרים לו, תבנה עסק תוך 3 חודשים שווה לפחות $1,000,000. אז הוא הרים שם עסק של המבורגרים, וגם, ואתה רואה איך הוא רותם את העובדים, וזה עובדים שלא מקבלים כסף. זאת אומרת, הוא רתם שם קבוצה של, לדעתי, איזה 20-30 איש, אם אני לא טועה, שילכו אחריו, אחרי החזון שלו, למה? בגלל רוח המנהיגות, בגלל שהם האמינו בדרך, ובו,
מאמינים בתוצאה.
בדיוק, ובתוצאה.
מאמינים בחזון, בערכים.
ובחזון.
נכון.
ואז הם עובדים חינם.
נכון.
וזה מדהים. אגב, מדינת ישראל במלחמה בדיוק אותו דבר, מה שקורה פה.
כי מה הם יודעים גם? שיש פרס ששווה להילחם עליו.
נכון.
והמפקד הזה, יש לו את האמון ואת התן וכך הזה, שהם יודעים שזה יחזור אליהם גם אחר כך. זה ווין ווין.
וזה, למה אני נותן את הדוגמה? זה מיליארדר שעשה את זה ב3 חודשים. אז תבינו כמה זה חשוב רוח המפקד. זאת אומרת, אני כל פעם שאני רואה מיליארדר, שיש לו איזה הרגל שאני מזהה והוא נראה לי טוב, תביא את הרגל הזה, אני רוצה אותו אצלי.
בדוק. איזה שאלה.
בסדר?
נכון.
אז אני אומר, יש פה מיליארדר שעשה את זה תוך 3 חודשים, בום. סחף את האנשים אחריו והביא את העסק לתוצאות. ואני מאמין שגם גרנד קרדון עשה את זה בטח באיזושהי דרך, וגם גייס סביבו איזשהו צוות.
נכון.
נכון? למה? כי זה הסוד. זה הסוד, אם זה הפרק ואנחנו מדברים עליו. בניית צוות מנצח,
כן?
זה הסוד להצלחה בעסקים.
נכון, בוא נספר לך מה היה. מה הוא עשה? הוא בא לאיזשהו, קודם כל הוא בא שם לאיזשהו מישהו שיש לו עסק של קרוונים, כי הוא חייב מקום לישון בו בלילה, והוא אמר, טוב, אולי אני אעשה איתו רפור, ואני ככה אתחבב עליו, אז ייתן לי לישון פה בקרוון, כאילו, פרגן לי. קם בבוקר, שאל אותו אדם, תגיד, מי בעלי עסקים פה בעיר, שאני יכול ליצור איתם קשר, ליצור קשרים. הוא פנה לאיזשהו עסק של חברת מיטות וכלי, מה שנקרא, שינה, כל מיני קריות, מיטות, סמיכות, והוא אמר לו, שומע, אני לואיס קרטיס, שם בדוי, באתי, אני חדש פה בעיר, אני סלסמן, אני רוצה ככה להראות לך איך אני הולך להעלות לך פה את המחירות, מה הוא עשה, את מה שהוא יודע לעשות, למכור ולשווק, והעלה לו את המחירות משמעותית, עשה שם חתיכת מהלך, מי שמעניין אותו שיצפה בסדרה.
כן.
ואז הוא יצר איתו את הקשר הזה, הוא הרשים אותו, הוא נתן פה באמת רוח מנהיגות, אמרת, רוח המפקד, חזקה מאוד. והבן אדם כל כך האמין בו ושמח עליו, שהוא אמר, מי זה הבן אדם המטורף הזה? זה כנראה מישהו ששווה מאוד לעבוד איתו. ואז פשוט סגר איתו איזשהו שיתוף פעולה, והתחילו לעשות השקעות ביחד, והוא הכיר לו עוד בעלי עסקים ועוד דברים. ממה? מכלום ושום דבר. לא היה לו כלום. לא שם, לא קשרים, לא את המשפחה שלו אפילו. את המאה דולר שנתנו לו להתחיל את כל הפעילות הזאת, הוא בכלל קנה עם זה איזה משהו ונפטר מהכסף מהר. זה בכלל לא היה זה. לא הכסף, לא שום דבר. לא, אפילו לא הקשרים שלו מהבית. אפילו לא, לא יודע מה. אפילו לא טיפ קטן או איזשהו משהו קלף קטן בשרבול. כלום. רק ההבנה שלו לגבי האנשים, רק ההבנה שלו לגבי מנהיגות, ורק ההבנה שלו לגבי איך לדחוף דברים קדימה, בצורה שזה לא יתפרק תוך כדי תנועה. וזה, למעשה, כל הנושא של הפודקאסט, ככה על רגל אחת.
כן.
שב?
כן, היה כיף.
היה ממש כיף. יאללה, אז חברים, יאללה, תנפצו את תקרת הזכוכית שלכם, וגם את של העובדים שלכם. יכול להיות רעיון מעולה. יאללה, ביי.